קרב
לסתר
עיניים,
לא שומעים אחר.
מי לא שומע?
את זה
קרב? כן. בסדר, יותר טוב? עכשיו רואים אותך. כנראה לא ראו, לא שומעים.
לא ראו, לא שומעים. טוב. אני יודע. איפה היינו? שבוע אחד לא הייתה, התקדמנו, מה?
247.
ככה נראה לי. חושב שהתקדמנו לפחות ב... מה? התקדמנו לפחות בחצי שורה, לא?
לא, אבל אמרת כמה דברים בשיר.
בסדר, זה שמדברים, מדברים.
לא, בנושא, פעם בנושא.
פעם בנושא, זה קרוב. טוב, אני חושב שיהיה פסקה אחת לפני הסוף, נקרא שוב. עצרנו איפה שהוא שם. הצדיק יכול לקבל משום שהוא תיקן את כלי הקיבול שלו, זה אני זוכר שקראנו. הרשע לעומתו אינו יכול כלל לקבל משום שבהתנהגותו הוא מקלקל את כלי הקיבול שלו, תדיר. הקדוש ברוך הוא נותן לו בכל זאת משום שהוא טוב, אפילו כאשר הוא עובר עבירה. אנחנו אומרים בברכת המזון שהקדוש ברוך הוא מכין מזון לכל בריאותיו אשר ברא. כולל הרשעים, וזה דבר פלא. אבל הוא יתברך אינו רוצה במות הרשע, אלא בשובו אליו, כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה, ועד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו. טוב? יש כאן פרדוקס ברמת הבריאה כולה. ברגע הבריאה אין לבריאה שום זכות להיברות משום שהיא רק מקבלת. לכן צריך הקדוש ברוך הוא לתרוח כדי להמציא את הבריאה. אולם אם היה הקדוש ברוך הוא בורא עולם מושלם, היה אותו עולם עולם סטטי משום שהוא כבר מושלם. ואותו עולם לא היה נתון לשום היסטוריה משום שלא היה, שהוא לא היה נברא בממד הזמן. מצד אחד בריאה של עולם מושלם לא הייתה דורשת שום תורך מצד הבורא, והעולם היה נברא במאמר אחד בלבד, מן הצד האחר לא היה הנברא יכול לזכות ביש שלו לעולם. כאן תמון הפרדוקס, המושלם שנתפס לכאורה על ידי הוגי דעות מסוימים כמצב אידיאלי, מתברר למעשה כחסר חשיבות, כחסר קדושה. המושלם שהבורא יכול לברוא ללא שום תורך מצידו מתברך כפחות לעולם, לעומת או העולם הנברא בתורך. גילוי הקדושה בנברא דורש בריאה של עולם בתורך בעשרה מאמרות. עולם כזה הוא בעל ערך, יש בו קדושה חבויה, והאדם יכול לקנות בו את היש שלו במשך הזמן.
טוב.
זה ברור, לא?
לא ברור רגע הרשע של הקטע שקראת. הרשע. אין לבריאה שום זכות להיברות משום שהיא רק מקבלת. אבל כן. אמרנו שבזמן הבריאה, הבריאה לא קיבלה את מה שקדוש ברוך הוא עשה, אבל עשתה משהו אחר.
לא, זה לא קשור, לא, לא, לא.
לא, אני יודע שזה לא קשור, כי אנחנו עוסקים עכשיו בנושא של הקדוש ברוך הוא עם...
לא, זה שני דברים שונים.
למה
שני דברים שונים לחלוטין. הבריאה בתחילת דווקא, משוללת כל זכות, כי היא ההפך הגמור של הבורא, והיא עוד לא עשתה שום דבר כדי להצדיק, כדי לקנות את היש שלה.
אבל היא פועלת.
עוד לא. ברגע הבריאה, היא עוד לא עשתה שום דבר, היא נבראת.
אבל נבראת אחרת.
מה זאת אומרת אחרת?
אתה מדבר על הבריאה ככלל, אבל אמרנו שהבריאה יש לה ישות שיכולה לעשות מה בראשה, לא בהמשך. אלא באותו רגע שהיא נבראה, לא קיבלה את הקבלה, אלא עשתה משהו אחר.
לא, היא לא קיבלה את... לא קיבלה את הציווי, משהו אחר.
אבל היא עוד לא נתנה.
היא עוד לא...
נתנה
אז ברור. זה מה שאתם מדברים.
היה לה בחירה, הייתה לה בחירה.
כן, אוטונומיה היום מאמנית הוא לא בחירה. כן. לא, מה, איפה הקושי?
זה קשה לי,
בסדר. לא, לא, מה, מה?
קשה לי. קשה לי שהיא צריכה לקנות את היש שלה בהמשך, אבל...
לא בהמשך. היא צריכה לקנות את היש שלה.
זה המשך, זה מה שאמרנו אחר כך משך הזמן.
זה הפתרון.
בסדר, אבל עדיין היא כבר מבצעת דברים ביוזמתה, באוטונומיה שלה. כלומר, היא כבר מתחילה לקנות את היש שלה באותה שנייה שהיא נבראה, כבר אמרה לא.
לא, לא באותה שנייה. לא, זה מתברר, זה מתברר אחר כך במהלך ששת הימים. על מה שביום הראשון יהיה אור ויהיה אור. זה שיש לי אוטונומיה, זה לא אומר שיש לי זכות. צריך לעשות משהו כדי שאני אקנה את הזכות.
אז עשו משהו. לא קיבלו את הצו ועשו מה שרצו. זה לא קניית זכות.
לא?
זה יכול להיות שזה קניית עבוד.
לא, 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 לא לעשות.
לעשות מה שאני רוצה ולא מה שאתה אומר לי.
כן.
זה עשייה.
זה עשייה, וזה לא אומר שאני קונה משהו.
זה לא אומר שאתה קונה טוב, אבל לא משנה.
לא, זה לא אומר שאני קונה בכלל.
כל הקנייה שאנחנו מדברים עליה היא עשייה. לא שום דבר אחר. מה זה אני קונה? אני קונה את היש שלי, זה אני עושה דברים.
לא.
או אני לא עושה דברים.
לא. אני עושה דברים שתואמים את מחשבת הבריאה. לא אני סתם עושה. אני עושה דברים שתואמים את מחשבת הבריאה. מה שצריך לצאת אל הפועל זה מחשבת הבריאה. אם אני עושה משהו בניגוד, ולא יכול לבוא להגיד שאני קניתי עוד נקודת זכות להפך. אני קלקלתי. לא סתם עשייה. עשייה שתואמת את מחשבת הבריאה.
כתוב כאן התורה, כלפי מי? כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי האדם. כאילו ברגע שהאדם לא עושה דבר הקדוש ברוך הוא, זה תורה בשבילו.
איפה זה, איפה את רואה ש...
לא הבנתי מה כתוב כאן על ה...
איפה את רואה כאן שמתייחס לאדם?
אז
זה
הכל כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל אז אמרנו שהקדוש ברוך הוא לא... אין אצלו תורה, אין אצלו...
נכון. איפה אין אצלו תורה?
אחרנו.
לא יודע. אני מנסה, אנחנו מנסים להבין את מה שכתוב במשנה, לא? ובדברי המהר"ל. המשנה מדברת על תורה, נכון? כן?
לכן צריך הקדוש ברוך הוא לקרוע כדי להמציא את הבריאה.
איפה את? איפה את?
עמוד 247 למטה.
47 למטה?
247 למטה. יש כאן פרדוקס.
נכון.
הבריאה כולה. רגע, הבריאה, אין לבריאה שום זכות להיברות, משום שהיא רק מקבלת. לכן צריך הקדוש ברוך הוא לקרוע כדי להמציא את הבריאה.
בוודאי.
זאת אומרת, היה כאן תורה מצד את הקדוש ברוך.
שימוש בשפה שלנו.
אני... בדיוק. לא יודע מה המשמעות מבחינתך של התורך הזה.
זה ביטוי של המשנה.
זה ביטוי של המשנה, נכון. גם מה זה... זיהה. קשה. צריך לעשות הפסקה עכשיו.
ככה האדם מבין את זה. עובדה... מצידנו ככה אנחנו מבינים.
עובדה שלא. תורך הוא התורך הקשור במתן, אני לא רוצה לעשות זכות קיום כי זה בדיוק מה שעדיין לא, זכות ההימצאות לעולם, לבריאה שעוד לא זכתה ביש של, שלה. זה תורך, זה נקרא תורך.
זה אפשר במאמר אחד, לא צריך בשביל
לא, זה בדיוק מה שהוא מסביר.
אני הבנתי שזה מה שהוא מסביר, אבל אם זה המשמעות...
זה המשמעות. אז... כי זה לא מאמר אחד, כי זה בכל רגע ורגע, עד שהבריאה תקנה את הזכות הקיום שלה.
זה האתגר שברוך הוא נתן לאדם?
לא, זה האתגר שהוא נתן לעצמו.
זאת אומרת שזה מוכרח
להצליח. לא, זה אומר שהקדוש ברוך הוא אופטימי. זה יצליח, לא מוכרח, שום דבר לא מוכרח. זה יצליח, הקדוש ברוך הוא אופטימי.
מחכה.
לא, הוא לא מחכה, הוא מאמין.
הוא יודע שהוא יצליח, הוא לא אופטימי.
יודע זה כבר לייחס לו דברים שקשה לנו להבין. הוא מאמין באדם.
לא היה דבר אחד שהיה קל להבין.
לא?
לי.
אה.
בתור בן אדם שמנסה מנסה להבין את פועלו של הקדוש ברוך הוא, לא היה דבר אחד שהיה לי קל.
לא. מה שאנחנו אומרים, לא? מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. עד מתי? עד ש... הבריאה דרך האדם, כי הוא נזר הבריאה במובן הזה, תקנה את זכות הקיום שלה. יש צורך בחידוש מתמיד.
אבל יש זמן מוגבל. או בעיטה או השנה, כן.
לא, זה משהו אחר, בסדר. לא, 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 לא כאן השאלה. זה נקרא תורח. ככה רוצה להסביר המהר"ל וככה מניתו בעקבות המהר"ל. מה, זה הגדרה. זה נכון שצריך לשכוח את ה... דימויים שיש לנו ככה. אני עובד, זה קשה. חם בחוץ. לא. אבל הפרדוקס כאן הוא באמת ב... יש כאן קוטביות מוחלטת בין שתי תפיסות. תפיסה הרגילה שהפילוסופים, שהתיאולוגים, אנחנו מדיימים, כזה ברוך הוא מושם, טוב וכו'. מה יכול לברור? רק דבר מושלם, כן? טוב, אבל מדבר שדבר מושלם אין לו... אין... זה לא עניין של תועלת. זה עניין שהתורה אומרת בדיוק הפור. זה משעמם מאוד. לא, זה גם שלא משעמם, כי אין כלום. זה סטטי.
אבל לפני החטא, זה היה מושלם אולי,
לא? לא. מה פתאום? שום חיית כאן.
לפני חטא האדם הראשון.
לא קשור. לא קשור, צריך למחוק את כל הדברים האלה. האדם עוד לא נברא בכלל. אבל התיאור של מעשה בראשית הוא תיאור של משהו דינמי. קורה משהו. הקדוש ברוך הוא ברא והארץ הייתה תוהו ובוהו. אבל צריך להבין שבלי הדברים האלה אין שום היסטוריה, אין כלום. זה הפרדוקס. ולכן הדבר הבסיסי שצריך להבין כאן הוא הדבר הבא. הבריאה היא ההפך הגמור של הבורא בתחילת דרכה.
תחזור למשפט.
הבריאה היא ההפך הגמור מהבורא בתחילת דרכה. אחרת זה לא בריאה.
למה
רק
בתחילת דרכה?
כי אחר כך היא מתחילה לקנות...
היא מתקדמת לקראת שוויון?
אין שוויון, אין שום שוויון, זה לא עניין של שוויון, היא מתחילה לקנות את זכות הקיום שלה, לאט לאט.
שאלה אם זה ההפך או נשאר אותו דבר?
לי נשארת שאלה.
רק השאלה אחת, זה בסדר, הנה.
לא, את רואה?
את רואה? פתרנו את כל השאלות חוץ משאלה.
מה עומד, מה המחשבה האלוקית מלכתחילה?
זה, תשאלי אותו, תשאלי אותו.
מה? קולגה שלנו. זה לא לשאול אותו, אנחנו באים ואומרים, בסדר.
תשאלי אותו, לא, אני אומר ברצינות, תשאלי אותו.
לא יכולה לדעת. זה אין פעם בשביל.
כן.
ברא את האדם עם
תכונות. שוב, שוב. אין. תשאלי אותו.
חן
כן, אבל אנחנו...
למה לא לפני? נביא לא יכול לשאול?
מה המטרה של העולם?
אני כרגע עוד לא הגעתי לנבואה.
בסדר. אז אנחנו שותפים לפחות.
לא המחשבה האלוקית, אז מה המטרה של העולם?
מה התכלית של העולם?
מה אפשר לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא?
מה התכלית של העולם? זה פשוט.
דיברנו על זה כבר, הוא מייעזב,
זה פשוט לא. אם את שואלת את השאלה מה הסיבה שהביאה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, אין תשובה. למרות שהספרים מלאים בתשובות, אבל המניטו בא ואומר, מסיבות אהבו. זה הכי פשוט שיש, וזה פותר הרבה בעיות, וחוסך הרבה זמן בכל מיני התעסקויות. כן? מסיבות אהבו. מה התכלית? יש תכלית. זה אנחנו יודעים, זה מה שהתורה מלמדת אותנו. לא בראשית, כי פעם זה היה ככה, אלא בשביל הראשית. זה התכלית. זה התכלית. הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את האחר שלו, מסיבות עבור. מה התכלית של האחר הזה? שקודם כל לקנה את זכות הקיום שלו בינתיים, הוא רק נמצא. איך הוא קונה את זכות הקיום שלו? על ידי מעשים. והקריטריון הוא הקריטריון המוסר. זה הדברים פשוטים, זה... עד כדי כך, במקום כל ההסתבכויות הרגילות ש...
והוא מאמין שהוא יצליח.
מי זה הוא?
הקדוש ברוך הוא. כי הוא אופטימי.
כן.
רק שלא ישמע את החדשות כל בוקר.
הוא לא צריך לשמוע את החדשות, גם את לא. אפשר לשמוע גם בערב. למרות שהרב צבי יהודה זיכרונו לברכה, הדבר הראשון שהיה עושה בבוקר, היו מביאים לו הצופה, אז
הייתה איתו.
כן, ולפני התפילה היה קורא, מה בודק מה קורה בעולם. על מה להתפלל? זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. יש הרבה אנשים שחושבים שאין חשיבות תורנית, ככה הם אומרים, כן, לכל מה שמתרחש בעולם. טעות בידם. יש חשיבות ועוד איך שיש חשיבות. זה ההיסטוריה של ריבונו של עולם מנהל את הדברים. אז לא תמיד מבינים, זה נכון. לפעמים זה נראה לנו עקום, גם זה נכון. הכל נכון. אבל ברוך השם, בסופו של דבר אנחנו בדרך. ואנחנו אופטימיים.
יודעים
אנחנו. מה שמאפיין את העם היהודי זה האופטימיות. כפי שמניטו היה אומר, אם היינו מסוגלים באושוויץ להגיד בבוקר מה טוב חלקנו ומה יפה ירושתנו, אז אין יותר אופטימי מהיהודי. כי זה הזוי. זה הזוי. אבל בכל זאת אמרו. נכון.
עדיין נגיד
מודה אני. לא, לא, רק, הוא ידע בדיוק איזה קטע הוא מצטט. הוא לא מדבר על מודה אני, אלא מה טוב חלקנו, כן? בסדר. אז אנחנו אופטימיים. מה לעשות? זה העברי. למה אנחנו אופטימיים? כי צריך להידמות למידות של הקדוש ברוך הוא, כן? אז גם הוא אופטימי, הוא מאמין באדם. אז זה קשה להרבה נשים אולי לחשוב ככה, אבל... אבל חזרה לפרדוקס שיש לנו כאן. אכן, יש שתי תפיסות. יש תפיסה אחת שאומרת, כיוון שהקדוש ברוך הוא מושלם, אז משהו בורא מושלם, ואחר כך צריך להסביר מאיפה הקלקול, ואז השם הוא תמיד אדם הראשון, לא ידע למה. מסכן, קלקל את הכל. זה הדעה הנוצרית. ויש קריאה אחרת, הביאה הקריאה של המקובלים וגם של חז"ל, שמה לעשות? הבריאה היא אוטונומית בהתחלה. והיא נבראת במצב בעייתי מבחינתה. ואז יש לה עכשיו כמה אפשרויות. כדי לקנות את זכות הקיום שלה. יש המלצות, מה שהבורא אומר, אבל מכיוון שיש לה אוטונומיה, היא זכותה לעשות דברים שלא תמיד תואמים את את הצו האלוקי. וככה אנחנו מתחילים להתגלגל מהיום הראשון דרך שאר הימים ו... וכן הלאה. אז אפשר תמיד להסתכל על המציאות בחצי כוס המלאה או בחצי כוס הריקה, בסדר. אבל, כל בר דעת יעשה השוואה מצבינו היום לעומת המצב לפני כמה מאות שנים ויגיע למסקנה שברוך השם אנחנו מתקדמים.
הנושא המוסרי?
בכל הנושאים. בכל הנושאים. כי שוב, אנחנו נוטים להגדיר את הנושא המוסרי בתחום השניצל, פחות או יותר. זאת אומרת, הפרט, זה ההתנהגות של הפרט, והאנושות איפה היא. האם אנחנו לא חיים בעולם יותר טוב היום מלפני 100 שנה? מלפני 50 שנה, בוודאי שכן.
ברורה אין לא כל כך.
לא?
לא בטוח.
לא. מה הסיכויים היום של תינוק לשחוד? לעומת הסיכויים של תינוק לשרוד לפני 200 שנה, 100 שנה, 50 שנה. זה לא הפרט, זה לא הפרט.
מה הסיכוי של עם להישמד ב-200 שנים האחרונות יותר מאשר לפני 500 שנה?
שכחת מאמין נעלמו. גם זה לא מדויק. אמנם היום אנחנו יודעים יותר, אבל זה לא מדויק. אפשר לעשות רשימה של כל מיני עמים שנמחקו כליל. במהלך ההיסטוריה... יש את התיאור של הפלישות של כל הברברים בתוך אירופה החל מהמאה השלישית עד המאה השמינית בערך, היום ונורא.
יזידים זה לא היום
ונורא כאילו? כן, אבל היום אנשים זועקים. פעם?
לא ידעו, אז לא ידעו.
לא ידעו, ידעו, אבל זה היה כלל המשחק. מי שניצח, מחסל. זה היה פשוט. לא החוק הבינלאומי ולא המצפון ולא שום דבר. שהטילה כבש חצי מאירופה, לא נשאר שום דבר בדרך, נכון? היה מובן מאליו שהמצב התהפך, עשו בדיוק אותו דבר בכיוון השני. פעם ממזרח למערב, אז ממערב למזרח. בסדר? אי אפשר להשוות. אי אפשר להשוות בשום דבר. האדם מתקדם, העולם מתקדם. יש קלקולים בדרך, זה ודאי, יש סיבוכים בדרך, יש נסיגות בדרך, וצריך לטפל בכל הדברים האלה ולא לוותר בשום פנים ואופן. זה נכון, אבל בגדול אנחנו מתקדמים. אז צריך להיות אופטימיים בדברים האלה. מה?
זה תמיד צריך, אבל השאלה אם אנחנו מתקדמים לקיום או מתקדמים לחיסון.
אנחנו מתקדמים לקיום עם...
מתקדמים, זה נכון.
עם אפשרות מוחשית היום.
חיסון האנושות.
שלא הייתה קיימת לפני זה, של חיסול האנושות בן רגע, ככה מניטו אומרת, זה הדברים במעבור כאן, בכרך השלישי. זה החידוש של המאה ה-20. מה שטכנולוגית לא היה אפשרי בכלל, הפך להיות אפשרי, ולכן אנחנו תמיד בצל העננה הזאת. זה אומר, לכן, האופטימיות שלנו היום היא מסוג שונה מהאופטימיות של המאה ה-18, למשל, או המאה ה-19. אנחנו לא נאיבים היום, זה ההבדל. האופטימיות של המאה ה-18 וה-19 היא במידה רבה נאיביות גדולה בעקבות התקוות של המהפכה הצרפתית בהתחלה ואחר כך כל מיני תנועות נוספות שהיו במאה ה-19. ציור ורוד כזה של האנושות כי פתאום נולד לנו האדם. טוב, אז אנחנו יודעים היום שהאדם הזה לא קיים והאדם הזה מסוגל לעשות כל מיני דברים ולכן נשארים אופטימיים בכל זאת, אבל לא נאיבים. מה יותר טוב? בסדר, אפשר תמיד לבוא להגיד שעדיף להישאר באיזשהו חלום. ולעשות כאילו, בסדר, זה המאה ה-18 ו-19.
גם לפני כן?
לא, לא, לפני כן לא, ממש לא. זה החידוש של המאה ה-18. הנאיביות? לא, האמירה שהכל הולך להיות ורוד. זה לא קיים לפני המאה ה-18, שום מקום. אנחנו נוטים לשכוח שוב את מה שהיה בהיסטוריה, מספיק להיזכר בתקופת הדבר השחור באירופה. ורעידת האדמה בליסבון. אנחנו, כל מי שקורא את התיאורים של ההיסטוריונים בעקבות האירועים האלה, רואה שאנחנו רחוקים מאוד 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 מתפיסה ורודה של המציאות ושל העתיד. להפך. בסוף התקופה של הדבר השחור, נשאר משהו כמו שליש מהאוכלוסייה באירופה. אז להגיד שאז אופטימיים, גם מספר היהודים הוא בשפל שאין לו דוגמה, נשארו פחות ממיליון יהודים בעולם. לא, ופתאום מתחילים לראות במאה ה-18 שהדברים מתחילים להשתנות. הפעם הראשונה יש קדמה טכנולוגית. טוב, היום זה נראה לנו דברים חסרי חשיבות, אבל אז זה מתחיל לשנות את תפיסת העולם בכל המערב. בכל העולם המערבי.
זה התחיל עם המהפכה התעשייתית?
לא, המהפכה התעשייתית זה 119. אנחנו עוד 150 שנה לפני זה, אבל פה ושם, הפעם זה ההתחלה של ההתחלה, כן, אבל השינוי אצל ההוגים של התקופה הוא ממש של 180 מעלות. מתהפך תוך כמה עשרות שנים, וזה מאוד, מאוד מפליא. פעם הראשונה שמתחילים לחשוב על אפשרות של לייסד מדינה, אומה, על ערכי המוסר. זה שינוי תודעתי אדיר. לנו זה נראה טריוויאלי היום. זאת אומרת, משטר דמוקרטי.
הוא אומר שמשטר דמוקרטי הוא מוסרי.
עוד שוב את חוזרת לקלקולים.
תשמיד זה למשטר מלוכני, יש לך פה
אפשרות התקדמות
מסוימת, זה לא אולי משטר
מלוכני
טוב, אבל...
זה מהפכה תפיסתית, תודעתית, אדירה.
לא יכול להיות.
זה
קלקול.
אדירה.
אדירה. לא יכול להיות, כי לא היה.
אדירה.
אדירה. ומכיוון שאנחנו לא מסתכלים בפרספקטיבה היסטורית כזו, אז אנחנו לא שמים לב לדברים האלה, ואני בטוח שאף אחד לא רוצה לחזור לתקופות האלה, שכדי לפעמים לעבור גשר, היו צריכים לשלם מס, ואחרי שעברו את הגשר, כדי לעלות להמשיך בכביש, שוב מס, וצריך היה דרכון, כדי לצאת מהכפר.
זה
לא
שאתה
נוסע כביש
מהיר, אתה צריך לשלם מס.
בסדר, אבל זה מס מסוג אחר. אתה משלם עבור התחזוקה, אז אתה לא שילמת עבור התחזוקה. ובפעם הראשונה אנשים התחילו לצאת מהכפרים. טוב, לא רחוק, רק להגיע לעיר. ומספיק לקרוא את התיאורים של אותם אנשים שבפעם הראשונה בחיים שלהם הגיעו לעיר, מרחק של מה? 20 קילומטר, 30 קילומטר לפעמים. וגם הבינו שאם אפשר להגיע לעיר, אולי אפשר גם לעבוד בעיר. ואם אפשר לעבוד בעיר, זה אומר שבפעם הראשונה אני הולך לקבל משכורת תמורת העבודה שלי, מה שאני לא מקבל בכפר, כי זה מובן מאליו שבכפר אני עובד. אף אחד לא צריך. מקסימום נותנים לי כיכר לחם בערב. ואם יש לי משכורת, אמנם היא מאוד דלה, אז אני הופך להיות כמעט עצמאי. ואם אני עצמאי, אני אולי יכול להתחתן עם מי שאני רוצה, ולא יגידו לי עם מי להתחתן, כי בכפר צריך לשמר על החלקות וכו' וכו'. זה שינוי אדיר, זה מתחיל במאה ה-18. זה סוף החברה האריסטוקרטית. בפועל זה יקרה עוד 100-150 שנה אחרי זה, אבל בתודעה של אנשים זה מתחיל לחלחל. ואת כל השינוי הזה עושים כאילו, אין לו איזשהו חשיבות, זה נקודת מפתח.
ואז מונים את הקיבוץ, שהוא בדיוק אותו דבר כמו הפער, שאתה מקבל ולא...
בסדר, אבל קיבוץ זה כבר המאה ה-20,
זה המאה ה-20. זה מבחירה הקיבוץ,
עכשיו
זה לא היה
מבחירה. אני מדבר על מה שמתרחש בחברה המסורתית, האריסטוקרטית. השינוי הקטן הזה שפתאום בן אדם מגיע לעיר. הוא מדבר אחר כך שיש כבר רכבות. זה לא רק לעיר הקרובה, הוא בכלל יכול להגיע רחוק. לראות משהו אחר לחלוטין, עולם שהוא לא מדמיין לעצמו בכלל שקיים.
אני מרגיש כאילו חיים עכשיו במדינת עולם שלישי, מעקב מירושלים לתל אביב.
וכולי וכולי, זה שינויים אדירים. בתודעה האנושית. לפני זה האדם הוא... עבד, או אפילו אם הוא לא עבד, הוא חלק מקהילה שכל מה שהקהילה רוצה זה לשמר את האינטרסים של הקהילה. אז אם זה קהילה חקלאית, אז צריך לשמר את השטח החקלאי השייך לקהילה, ואז אנחנו נסדר כבר למחרת הלידה של הבן והלידה של הבת את החתונה ביניהם. הם עוד לא יודעים, אבל זה לא חשוב, כי צריך לאחד שטחים. בסדר?
אבל גם אצל האריסטוקרטים זה אותו דבר.
לא, לא.
גם הם מתחשבים
בשביל
לשמר.
נכון, אבל חושבים בדרך כלל שזה רק אצל הגדולים. זה אצל פשוטי העם, זה אותו דבר, זה עובד באותה צורה.
כל החברה מחולקת ככה.
כן.
זאת אומרת, היום כשאתה מסתכל על זה רברס, אתה יכול להגיד את מה שאתה אומר. אנשים שחיו באותה תקופה, השאלה אם הם ראו בזה משהו שאוי ואבוי, תראה מה שעשו לי, אני רוצה להתפתח.
אז אני מזמין אותך לקרוא,
העסק התפתח,
אז אני מזמין אותך לקרוא, למשל, לפני תחילת המהפכה הצרפתית היה הכינוס של ה... כן, זה נקרא איטה ג'נרו, זה הכינוס האספה הלאומית שהיה מחולק לפי מעמדות. האצולה, הכנסייה ופשוטי העם. וקדם לכינוס הזה עבודה בשטח שנמשכה כמעט 3 שנים, שאספו את כל התלונות וכל החובות האלה קיימות. תקרא פעם את התיאורים האלה, אתה תראה עד כמה ממש אנשים לא אהבו את המצב הזה. זה תיאורים זוועתיים. לצאת מהכפר כדי ללכת לחתונה של הבן דוד שגר בכפר הבא, אני צריך את האישור של הרוזן. וכשחסר לו משהו, הוא בא ולוקח בלי לשאול אף אחד.
גם של
הרוזן
עקבת את
הקלה
לפני
ש... טוב, בסדר, זה
פיקנטיות.
כן, זה לא...
אבל זה חלק.
אנידוטה, משקלות.
כן, הכל. קשה לנו לדמיין את התקופות האלה. טוב, אם רוצים לחזור, אז אפשר, לא יודע.
מצד שני, הגענו להפך הגמור,
שאין
שייכות לכלום.
בסדר, היום.
היה נולד, הוא לא יודע מה יהיה מחר.
אבל הוא יודע...
לא שייך,
זה לא נכון, זה לא נכון. התורה הוא אזרח גוגל ופייסבוק.
אה, אוקיי. כן, יש לו המון חברים, יש לו 1,000 חברים בפייסבוק.
מה זה משנה? הוא אזרח גוגל ופייסבוק.
זה המורפי.
זה נקרא חברים?
כן?
כן.
זה נקרא להיות אזרח היום.
פשוט לא מבינה את ההתקדמות.
השאלה
זה יוביל.
אם זה עשה טוב לאדם.
זה התפחות אירופה.
זה...
אנחנו עכשיו לא עוסקים בדבר אחר לגמרי, זה לא ה...
זה בדיוק, אבל זה בדיוק זה, לא...
הגדרה מה ההתקדמות, אם זה טוב או לא, זה שאלות אחרות.
שנייה, לא, יש נטייה שמרנית ל... קודם כל להגיד לא טוב, להתחיל מזה, טוב, כאילו זה עוזר. כן, זה ימנע מכמה צעירים ב... בסיליקון ואלי בקליפורניה או בהרצליה להמציא את הדבר הבא. אז יש לי חדשות בשבילכם, זה לא ימנע מהם. אז במקום לבוא ולהגיד שזה לא טוב, צריך לשאול איזה תועלת זה יכול להביא. וזה ברור שכאן עוד לא יודעים, בסדר? עוד לא יודעים. לא אומר שיש תועלת חיובית בכל דבר, לפעמים לא. אבל את השינוי אי אפשר לעצור אותו. ולכן צריך תמיד לחפש את הנקודה החיובית בדברים. ולתעל אחר כך את הדברים בעזרת אותה נקודה חיובית, כך שאנחנו נוכל גם להשיג התקדמות מוסרית. תראה, זה האתגר. תמיד אפשר לבוא ולהגיד, לא רוצה לשחק את המשחק, פעם היה יותר טוב, בסדר. בגלל זה גם האנגלים הצביעו מה שהצביעו, זה מאוד בולט, כן? הצעירים בעד והזקנים לא, כי פעם זה היה יותר טוב. ברור, פעם היה יותר טוב. הכל היה יותר טוב פעם, כן? משכתבים את ההיסטוריה.
רגע, הצעירים היו בעד לעזוב את
הירד? לא, להפך,
להפך. הם רוצים עולם חופשי, אבל...
להפך.
לא צריכים, הצעיר צריך...
אפשר להבין את הפחדים...
צריך להיות אזרח העולם.
אפשר להבין את הפחדים של הזקנים, כי באמת הם איבדו הרבה דברים. אבל זה נכון בכל מהפכה, זה חוזר על עצמו. כל 20-30 שנה אי אפשר לעצור את זה. תמיד מפליע האנשים לראות, למשל, רשימת מעט החברות הגדולות בעולם היום. ויקחו את הרשימה של לפני 20 שנה, ויקחו את הרשימה של לפני 40 ו-60 שנה וכו'. ואתם תראו שלא משנה באיזו תקופה אנחנו, במאה השנים האחרונות, אחרי מלחמת עולם הראשונה פחות או יותר, אתם תבדקו את הרשימה של המאה החברות הגדולות. ואתם תראו שתוך 20 שנה 50% מהם נמחקו. נמחקו. מה זה אומר? אימפריות. קודק. זה דוגמה פשוטה.
כן, חוסר התחדשות טכנולוגית.
יפה. אז מבינים שהמפתח זה הקדמה הטכנולוגית והיכולת של חברה מסוימת להתחדש, בסדר? יפה. מה הסכנה? שההתחדשות הזאת תהפוך להיות המטרה. כל חצי שנה אני חייב להוציא אייפד חדש. כי אם לא המתחרה שלי יעשה את זה,
ואז
אני נעלם. אז מה התכלית של האייפד החדש? אין לו שום תכלית, רק לשחוד. פעם זה היה חידוש, עכשיו זה עניין של שרידות.
אז ההתקדמות היא לא
עוד
שהמציאו משהו חדש.
כן, אבל עד שהמציאו משהו חדש זה לוקח זמן. ומי שימציא את הדבר החדש זה לא מי שימציא את הדבר הקודם. זה הפלא הגדול. אז מה התכלית של ההתחדשות הזאת? רוב האנליסטים היום יבואו ויגידו, איבדנו את הצפון, אין שום דבר באופק, חוץ מההתחדשות המתמדת הזאת, כדי לגרום לאנשים לקנות יותר ויותר, כי אם הם לא קונים אני לא יכול להמשיך, וכו' וכו', וזה מעגל קסמים, אני מוכר לך משהו שאני לא שום ערך מוסף, כלומר מה שמכרתי לך בזה, אבל אני אגרום לך להתפתות ולקנות את זה, זה נקרא שיווק. ככה זה עובד. בסדר. עד שמגיעים לגל הבא. אבל אני מזכיר לכולם שאם מישהו לפני 10 שנים היה אומר שהחברה הגדולה ביותר בעולם זה לא יהיה מייקרוסופט, אלא מישהו שאנחנו עוד לא יודעים מי הוא, כולם היו צוחקים. חוץ מכמה אנשים שהבינו כבר שיהיה דבר הבא וזה לא יהיה מייקרוסופט, כי זה לא יכול להיות. כי הם כבר פסים. כן? לא, וזה לא הולך להם. וזה לא הולך להם. זה לא הולך. הם גמורים. אמרתי את זה כבר לפני 10 שנים. בסדר. הם גמורים, הם עוד לא יודעים את זה, אבל הם גמורים. בסדר, זה ייקח עוד 30 שנה, זהו. נגמר. בסדר, לא משנה, לא משנה. ככה זה עובד.
זה ייגמר לפני שימצא משהו חדש?
לא, זה לא הם שימצאו את הדבר החדש. בסדר, זהו, נגמר. בסדר?
מקביל
להתחדשות. בסדר, אז שוב, האתגר הוא לא רק ההתחדשות, אלא ההתפתחות תוך כדי התחדשות בכיוון המוסרי. זה האתגר, מבחינתנו לפעמים. עכשיו, אתה לוקח את הדבר הזה, התפתחות תוך כדי התקדמות מוסרית, וקח את הקריטריון הזה, ותבדוק את כל ההיסטוריה לפני 1,000 שנה, 2,000 שנה, 3,000 שנה, מתי שאתה רוצה, באיזה תקופה שאתה רוצה. ואתה תראה שהתשובה היא בסופו של דבר היא, כן, חלה התפתחות, והיא הביאה בסופו של דבר להתקדמות מוסרית גם כן. למרות כל הקלקולים.
אם היא לא תביא להתקדמות מוסרית, היא לא יכולה
להחזיק
מעמד.
נכון? זה מה שאנחנו מקווים. אבל עובדתית זה נכון. בוודאי. תעשייה... תעשיית התרופות היא תעשייה מוסרית. גם אם מדי פעם מתגלה שיש בעיה עם תרופה שהרגה כך וכך אנשים. נפה.
גם תעשיית הנפט, זה מוסרית.
לא, זה בדיוק הבעיה כאן. כאן זה היוצא דופן. ולכן מניטור חוזר על הסיפור הזה כל הזמן. אבל תעשיית המזון היא כן תעשייה מוסרית?
ממש לא.
ממש כן? לא.
כי אתה יכול לתת אוכל למי שלא היה.
קוראים לך היום, עושים לך אוכל
שהוא לא בריא.
למחוק את הרעב
בעולם.
אבל הוא טעים
שתקש משהו. כן, כן. זה, תגיד, זה הפריבילגיה של האדם המערבי. העולם המערבי יכול לבוא ולהגיד את הדבר הזה. לך תגיד את זה לעיקר שיושב במונגוליה הפנימית. בדיוק תמיד הבעיה של המערב, כן? אז פתאום אנחנו החלטנו שזה לא זה, אז תשנה את הכיוון. תשנה, אבל העובדה הבסיסית שהיום אתה מסוגל לתת אוכל פחות או יותר ל6 מיליארד אנשים, מה שלפני 50 שנה לא חלמת שתוכל לעשות.
גם מים.
זה חלק מהסיפור, זה חלק מהסיפור.
התפילות?
זה חלק מהסיפור. לא שוכחים את זה. צריך לצמצם את הלידות בעולם, כי לא נוכל להאכיל יותר מ3 מיליארד אנשים. קחו את המאמרים של לפני 50 שנה. 50 שנה, לא לפני 200 שנה. כן? בוודאי, כן.
הייתה אורגנית, המזון,
ולא יכלו להכיל את כל התעשייה שיש היום, כל ההתקדמות בנושא של ה...
מה לא אורגני היום? זה לא אוכל פלסטיק.
חוץ לכמה חולים, מזינים את כל בתי החולים ואת הרופאים
ואת... מה?
מזינים יפה מאוד תעשיות חדשות.
לא, זה שיש בעיות ויש דברים שצריך לתקן, וזה ודאי שכן, אבל את העובדות הפשוטות אנחנו נוטים לשכוח.
הנה, מעמד האישה. אין אישה בעולם שיגיד היום לא התקדמנו, אין דבר כזה.
זה טעות.
אתה אישה, אתה יכול להגיד
טעות? טעות שהתקדמנו.
התקדמנו.
יש לי מזל
שבעלי לא...
איזה אישה רוצה לחזור לפני 100 או 150? אין דבר כזה.
אני
אומר,
טעות שלנו.
הבעיה שלך.
הבעיה שלך.
הגבר איבד את
כולנו.
עובדה שאנחנו
יושבים
בשיעור
ויכולות אפילו.
זה
בעיה שלנו.
זה הוכחה לחוסר התקדמות מוסרית. לרמס.
טוב.
ביי.
נחזור לענייננו. ואני...
נכון, אבל גם יש אבל גדול מאוד. אני מסכים איתך שיש התקדמות, אבל גם יש דברים לא טובים
יש קיקולים, אבל האישה יכולה לבחור איזה קיקול היא רוצה היום. פעם לא שאלו אותה בכלל על
הכיכול. אני לא יודע, היום בת 16 כמה בחירה יש לה, שהיא חשופה לתוך עולם כזה, שהאישה היא רק דמות יפה באיזה פוסטר, וזה התקמית שהיא
רואה. לא, אתה מגזים.
אבל רק רגע, כתוב שלעתיד לבוא יד נקבת הסובב גבר, אז הולכים לפתרון הזה.
זה הדברים
שאתם
עושים.
אם זה כתוב, אז אנחנו רגועים. טוב. אני רוצה לחדד נקודה מתוך הדברים האלה, מה שמניטו אומר כאן בסוף הפסקה, לגבי הקשר בין המושג של הקדושה ובין המושג של התורה הזה כאן. אז אומר כאן, המושלם שהבורא יכול לברוא ללא שום תורך מצידו מתברך כפחות לעומת העולם הנברא בתורך. גילוי הקדושה בנברא דורש בריאה של עולם בתורך. זה דבר מאוד מאוד חשוב כאן. אני יכול להסתכל על העולם כטבע. או אני יכול להסתכל על העולם כטבע ועוד משהו. ואז התפקיד שלי, האדם, הוא לגלות את המשהו הנוסף הזה. זה שתי הסתכלויות שונות לחלוטין. ניקח דוגמה. לחם. אני יכול להתייחס ללחם כסך המרכיבים הכימיים שיש בלחם. ואז אם אני שואל את השאלה, מי נהנה מאכילת אותו לחם? התשובה היא הגוף. הגוף זקוק לחומרים מסוימים כדי לקיים את מערכת חילופי החומרים בתוכו, ולכן בצורה כזו, אני מספק לו את אותם חומרים הנחוצים. האם התיאור הזה מדויק? הוא מדויק. האם זה כל התיאור? זאת השאלה. יש דבר שנקרא לחם ערב. האם מבחינה כימית הוא שונה מלחם אחר? לא. אבל יש משהו בו מיוחד. מי נהנה מהטעם והריח של אותו לחם? הגוף? ממש לא. לא אכפת לו. הוא זקוק לכמות מסוימת של חומרים. זה הכל. מאיפה בא הממד הזה הנוסף של הטעם והריח? מהטבע? או ממשהו שהוא על-טבעי? כל אחד ייתן את התשובה שלו. העברי בא ואומר, יש שני חלקים בלחם, יש את המרכיבים, זה מזין את הגוף, ויש את הטעם והריח, וזה מזין את הנשמה.
שזה גם בגוף?
לא, שזה הנשמה.
אתה טועם ומריח דרך הגוף.
לא, לא, אני לא מדבר עוד פעם על התהליך עצמו, לא מעניין. אני מדבר מי זקוק ל. אבל זה מה שהעברי יבוא ויגיד. ומדוע הוא יבוא ויגיד? כי הוא בא ואומר, יש משהו במה שנראה לכם הטבע, שהוא לא שייך לטבע. כי הטבע זה לא כל המציאות, המציאות זה לא טבע, זה בריאה שיש בה חלק שנקרא טבע, וחלק נוסף עולם הברכה, לפי לשון המקובלים. השאלה אם אני מסוגל לחוש, לחוות את הדבר הזה. או שכאשר אני בא וחווה את הדבר הזה, אני אומר בסך הכל, זו אשליה, המוח שלי גורם לי לחשוב כך, אבל זה לא מעבר למה שאני מכיר בתוך הטבע. מתי הקדושה מתחילה להתגלות? כאשר אני בא ואומר, יש בנברא, בבריאה, משהו מעבר למה ששייך לעולם הטבעי. אז אני יכול לבוא ולהתחיל לדבר על קדושה אפשרית. אני יכול להתחיל לדבר על מושגים של טוב ורע. טוב ורע זה לא שייך לטבע. בטבע יש צרכים. אני צריך לאכול כדי להתקיים, כדי לחיות. אז אם הדרך שלי להשיג את הצרכים האלה היא לדחוף את החיה שעוברת בסביבה, זה מה שאני עושה. לא, זה לא שייך. אין טוב ורע לא שייך שם.
יש צורך.
יש צורך. יש צורך להמשיך, אז אני מתחבא. וכולי וכולי. זה הכל צרכים ביולוגיים.
אז האדם הוא היחידי שהוא נכלל בקטגוריה של צריך?
האדם...
גם צריך.
אדם...
לא, אדם רוצה, זה משהו אחר.
אדם צריך כי...
צריך לקיים את הגוף.
כי יש גוף. אבל הוא רוצה. או לכל הפחות, הוא יכול לרצות. השאלה אם הוא נותן דרור לרצון הזה, או שהוא מדכא את זה, כי התשובה שלו לשאלה מדוע אני יוצא דופן בכל הסיפור הזה, אני, למעשה אני לא יוצא דופן, זו אשליה שלי, בסדר, ככה, תעתוע. אבל כשמדברים על המושג של קדושה, קודם כל צריך לבוא ולהגיד, אנחנו מחוץ למסגרת של העולם הטבעי. זה הדבר הראשון. שנייה. והדבר הנוסף הוא מה שמניתו רוצה שאנחנו נבין כאן. אם הקדוש ברוך הוא היה בורא עולם מושלם, למעשה כל מה שהיה נברא...
היה קדוש.
לא.
לא.
היה טבעי.
היה טבע. לא,
רק טבע. לא היה בו שום דבר מעבר לזה. וזה הפרדוקס.
צורך.
למה? אתה מבין, כי בעצם אתה אמור לגלות היום בתוך הטבע את המימד של הקדושה. אם הכל היה טבע, אז להפך, זה עולם שהוא לגמרי לא שלם, כשלא חייבים בשביל
לא, הקדושה. לא, לא, להפך, להפך, להפך. להפך, שנייה, שנייה.
הוא בנה חוסר.
מה?
תחילה, אתה שפחו, לא סיים את הבריאה במלואה, כי אנחנו צריכים עבודה. לגלות דברים, אחרת...
זה ניסוח קצת בעייתי.
דבר שני, לגבי קדושה...
שנייה, זה, קודם כל זה ניסוח קצת בעייתי.
כאילו, מבחינת הנפש אמרת, כאילו, הנפשי, אז בדרך כלל אנחנו מרגישים את זה גם כל יום, אם באמת אנחנו מברכים על כל דבר שאוכלים, אבל בעיקר בשבתות ובמועדים, אתה מרגיש את הקדושה באכילה. כאילו, אתה מעלה את הדבר לקדושה כל כך נעלה.
אשריה שזכית.
מה?
באמת.
אתה מרגיש את הריח והטעם, הנפש היא במעלה גבוהה
של...
בסדר, אבל זאת לא הנקודה. זאת לא הנקודה.
התחיל בנסיעה, עושה בזהירות.
זאת לא הנקודה.
תסביר
אותם את זה, כי לא הבנתי
פה משהו.
הרי אתה
שמסבור
שאנחנו
צריכים לחשוף את האמת הקדושה שקיים בטבע.
לא, הוא לא קיים בטבע.
שקיים בבריאה.
שקיים בבריאה,
סליחה. בבריאה. שקיים בבריאה. ואם הייתה, אם היה רק טבע...
אם הבריאה הייתה מושלמת...
אם הייתה...
אז הכל ישנו. לא צריך לחפש
כלום. בדיוק.
אם הבריאה הייתה מושלמת.
כן.
ולכן זה יופך, הכל היה טבעי.
אני חוזר על הדברים כי הדברים הם חשובים ביותר. כי הדברים הם חשובים ביותר. התפיסה אומרת שהעולם נברא מושלם, אומרת בהכרח שאין שום קדושה בתוך העולם הזה. זה מה שמאיתו רוצה לטעון. מדוע? התשובה פשוטה. עולם מושלם זה עולם סטטי. יש בו כל מה שיכול להיות בו ותו לא. אין לי לאן לשאוף. אין לי לאן להגיע. זה כבר נמצא. איפה זה נמצא?
גם לא היה תפקיד לאדם, הרי
בסופו של דבר. אז מי, אני לא מדבר כרגע על האדם.
לא היה לו מה לעשות פה.
זה לא... תעזבי את האדם כרגע. בסדר? סטטי, מושלם, מת. מת זה ההפך מהקדושה. לא מושלם, דינמי, חי, בועט, יש קדושה. זה הפוך לגמרי ממה שרגילים לחשוב. זה מה שצריך לזכור כאן. זה נקרא תורח, זה נקרא בלי תורח.
בלי תורח זה מושלם.
זה סטטי.
בלי תורח זה סטטי. מת. זה מת.
לכן לא.
זה מת. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר כאשר אנחנו מדברים שאנחנו הולכים לקראת שלמות. צריך להגיד השתלמות. לא שלמות. זה לא אותו דבר.
שלמות זה קץ.
זה מת. אם משהו שלם הוא מת. המושג של שלמות לא שייך לעולם הנברא בכלל, לפי התורה. אני משתלם.
מה,
איך
תגידי
השתלמות?
השתלמות זה להשלים.
מה? השתלמות זה תנועה אינסופית. נצחית. ויחו מחי אל חי.
מה, העולם נולד בחסר, והאדם צריך להשלים את מה שאתה
רוצה. לא,
להשלים,
זה אומר שיש איזושהי נקודה שזהו.
מגיעים לנקודה והולכים למשהו אחר.
נכון, הולכים למדרגה עליונה יותר.
אני בוחר.
כן.
להסביר מה לך. ברגע שאדם אומר שהוא הגיע לנקודה, השלים את המשימה, אז הוא פשוט נסוג אחורה.
לא.
מה, מה? משהו משימה אחרת. אדם יכול להגיע
לסגור?
סליחה, כי הוא יכול לבן אדם להשלים, אבל זה בתנאי שבאותו יום הוא אומר שלום לעולם, הוא השלים את העבודה שלו.
זה השלים את חייו.
השלים את העבודה, אז הוא הלך, יש
צדיקים
כאלה
שגמרו
את הבירור שלהם, ואז...
טוב, בסדר, אני מבין, שוב אתם חוזרים לאדם.
הנושא הזה זה רק בעולם הזה, לא בעולם הבא אתה מתכוון, העבודה הזו.
בוודאי שכן.
גם לעולם הבא?
בוודאי שכן.
וכי
מה?
כאילו בעולם הבא לא
הכל
משלם?
לא, זה בגלל זה אני חוזר למה שאני אמרתי.
זה לא האדם.
נכנסת פה ל...
כל הזמן אנחנו אומרים, אין עולם הבא, אין עולם הבא,
אין עולם הבא. עולם הבא זה עולם ביניים.
לא יודע מה זה ביניים.
זה לפי הרמב״ם.
אני לא יודע, זה
לפי הרמב״ם.
לפי הרמב״ם אני גם לא יודע על מה את מדברת בכלל. אבל צריך להשתחרר מהתפיסות האלה. יש תנועה מתמדת, נצרית, ויחו מחי אל חי. יש עולם הזה. ים השביעי, יש את הים השמיני, התשיעי וכו' וכו' וכו'. יש מדרגות בקדושה. יש מדרגות בכל. אז נגיד שאני השגתי מדרגה מסוימת, אז אני אמשיך, יש עוד מדרגות. אתם מכירים את ה... שעושים מבחנים למועמדים לסיירות. אז רואים להם... לא. עד הגבעה שם. אתה מזיע, 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 מגיע לגבעה, אומרים, טוב, נו, הגבעה הבאה. חלק מהאנשים פורשים. מה, לא הגענו? לא, אתה רק התחלת. זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. ויחו מחי אל חי. למה? כי יש מדרגות בקדושה, צריך לחשוף את המדרגות האלה. וכל עוד זה לא, לא עשינו את זה, זה נקרא תורך מבחינת הקדוש ברוך הוא. בסדר? טוב, נמשיך. הפסיכולוגים יודעים שהמאמץ מוגדר כפער בין הרצון ליכולת העכשוויות, העכשווית. פער זה יוצר מתח אצל האדם ומתח זה גורם לו לבצע את המאמץ הדרוש לשם סגירת הפער. גם ברמת הבריאה יש פער בין המשפיע הרוצה לתת את הכל ובין המקבל שאינו יכול לקבל את כל השפע המיועד לו. הפתרון נמצא בממד הזמן, פער זה מכונה על ידי חז"ל התיכה של הקדוש ברוך הוא. זה לא כי קשה לו וכולי, אלא פשוט לקיים
את ה... של זמן, שאדם יוכל...
לקיים, לקיים את העולם שנמצא בדרך.
זה הוא עושה כל יום.
מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, כן.
למה זה מחדש ולא משמר?
טוב, זה מטבע הלשון של חז"ל. זה נקרא מחדש. עכשיו כאן אני חייב להוסיף דיוק. כי רובנו יש בראש המשמעות החסידית של המחדש הזה. אבל לא כך צריך להבין את הדברים האלה. יש בשלה, בפירוש שלו למסכת שבת, דיוק מאוד מאוד חשוב. מה זה התיחה הזאת של הקדוש ברוך הוא? מה זה המחדש הזה? והשלם מסביר שהתיחה הזאת של הקדוש ברוך הוא זה מה שהוא שם בהתחלה בבריאה עצמה. ולא בכל רגע הוא... לא. במעשה הבריאה יש חוק של שימור הבריאה. השלם מדבר על המחזוריות, הוא אומר חלילה. חלילה לא במובן של חס וחלילה, אלא חלילה שזה דבר שחוזר על עצמו כל הזמן. יש מחזור של הזמן. שישה ימים שבת, שישה ימים שבת, שישה ימים שבת, וכו' וכו'. זה נקרא מחדש בטובו בכל יום תמיד נעשה בראשית. זה כבר בבריאה. זה האופטימיות של הקדוש ברוך הוא. כבר בזמן הבריאה, באקט הבריאה עצמו, יש את המרכיב הזה. המחדש הזה.
מה מניע את
המחדש
הזה? זה פרפטומוביה.
כן, כן. זה הממד הזה של מחדש בכל יום. ולכן זה נקרא מחדש, כי הבריאה היא מחודשת, אומר השלום.
להגיד ככה ולא להגיד שכל יום
חדש. כי השלב זה דעת המקובלים. והחסידים בזה סתו מן הדרך של המקובלים.
מה החשיבות
של החילוק הזה? זה לא כל יום, אלא זה... זה חלק מהבריאה. למה הוא רוצה להגיד את זה? כי יש חידוש אחר מצד האדם, אומר השלב. שזה החידוש שאומר את זה לגבי הדלקת נרות בשבת. מדוע אנחנו מדליקים נרות בשבת ומדוע אנחנו מדליקים נר במוצאי שבת? זאת השאלה שלי. והתשובה היא שאנחנו מדליקים נר בשבת כדי להוסיף חידוש משלנו לעומת מה שכבר קיים בבריאה שמתגלה בנר שאנחנו מדליקים במוצאי שבת. הטבע זה מוצאי שבת. אנחנו חוזרים לעולם של המלאכה של ששת ימים תעבוד. זה המחזוריות. האדם, העמל של האדם בא לידי ביטוי בהדלקת הנרות בשבת. כי אני מוסיף ממד שלא קיים בבריאה כבריאה. מה? לא, לא המנוחה. הגילוי של החידוש, של האפשרות של החידוש, בתוך דבר שנראה לי טבעית במחזורי. מסביר את זה בצורה אחרת על שני סוגי קורבנות שיש. יש קורבן התמיד, אש תמיד. אש תמיד זה הבריאה, זה הצד הבריאה. ויש עולת השבת, שהיא יוזמה... או תוצאה של פעולה אנושית. אני יכול להסתפק באש תמיד. ככה אני רואה, ככה אני תופס את העולם. ברוך השם, יש בעולם את כל מה שצריך. עובדה הקדוש ברוך הוא לפני שפרש מההתעסקות שלו עם העולם הזה, שם בפנים את הבריאה, את הברכה. מה אני צריך לעשות כאדם? ליהנות מהברכה הזאת. אומר, בא השלב ואומר, יש לך תפקיד יותר חשוב מזה. לא לגלות את הברכה שנמצאת ממעלה בתוך הטבע, להוסיף ברכה משלך. לכן אתה תברך, אשר קידשנו במזוותיו וציוונו, לדיק וכו'. תלוי בשבת. אני לא רוצה לפתוח שוב את הוויכוח.
לא, אין ויכוח.
הציווי הוא על הציווי, הציווי הוא על כולם. גבר שנמצא מחוץ לבית חייב להדליק נרות ולברך על ההדלקה. ככה נפסק בשולחן.
הוא אמר כשאשתו נפטרת, אין מלא.
למה לקחת תמיד מקרים?
אני לוקחת המקרה של עצמי, למה אני לא לוקחת שום מקרה אחר? הבנתי שכשאישה נפטרת, אז בעל צריך להדליק נרות, כך אמרו לי.
אני משומע חוזר לבעיה לחיובי, אבל הבעל נמצא במילואים, חייב להדליק נרות בברכה, זה הכל. זה לא חידוש, זה לא חידוש, זה הלכה
פשוטה. אני חושב שהיא נפטרת,
כשאישה יולדת, בעלה מדליק בשבת הראשונה.
בוודאי.
כי גבר ולא האישה.
אבל שוב, עוד פעם אני חוזר.
אז זה חידושים.
שום חידוש, זה הלכה. זה הלכה פשוטה. למה להחיב על דבר פשוט?
זה לא ידוע.
בסדר, אז אמרתי, זהו, ידוע, חכם מאותו רגע ידוע, בסדר. זה לא חידוש, זה שולחן ארוך שחור על גבי לבן, מה אני אעשה? איפה היינו? עכשיו שכחנו.
חידוש של
האדם. יש ביכולת האדם לחדש ממד נוסף. שאלמלא היוזמה הזאת של האדם, כן? הממד הזה לא נחשף בעולם, לא גלוי.
יש ביכולת אדם לחשוף ממד חדש?
להוסיף, להוסיף, ממש להוסיף.
זה ממד
הקדושה? לא, זה לא קשור לקדושה, זה קשור למדרגות היש. יש את היש הטבעי, וביש הטבעי יש ממד מסוים של ברכה, שהקדוש ברוך הוא כבר שם בתוך העולם לפני שהוא פרש ממלכת עולמו. כן? ויש ברכה נוספת שבידי האדם לגלות אותה, להוסיף אותה, לחשוף אותה, וזה בא לידי ביטוי בצורה סמלית על ידי הדלקת הנרות בשבת, על ידי הבאת העולת של הקורבן עולת שמוסיפים בשבת, ושם הביטוי בפסוק מדויק, עולת השבת על עולת התמיד.
זה מופיע בשלמה גם, מסכת שבת?
כן. על עולת התמיד. עולת התמיד זה הצד התמידי שיש בכל מקרה, כבריאה.
אתה משתמש בשתי מילים, וזה מבלבל אותי. אתה אומר לחשוף ולהוסיף.
זה אותו דבר, זה אותו דבר.
זה מה שלא הבנתי, לחשוף זה לחשוף משהו קיים.
כן, אבל זה אותו דבר, זה אותו דבר. כי כאשר אנחנו מוסיפים, למעשה אנחנו חושפים. מדרגה נוספת של היש.
זה שחשפנו, הוספנו עם מה שלא היה קודם.
זה אותו דבר.
של הברכה.
זה תחילת החשיפה של הקדושה בעולם, נכון? נכון. נכון, אבל זה בא לידי ביטוי בסופו של דבר, לפי ההסבר שהשלה נותן, בפרטים הקטנים האלה של ההלכה. טוב, נפסיק כאן.
בשנייה זו. ממש בשנייה זו.
מה צריך להיות? אתה צריך לתת.